תולדות. אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הולד את יצחק. אני רוצה להעלות פה שאלה בפשט. שם הפרשה בספרים מובא שהוא מלמד על המהות של הפרשה. אז יש לנו את פרשת תולדות, באופן פשוט היא נקראת על שם ההתחלה, אלה תולדות. אבל נרצה להזכיר פרשה נוספת שגם היא פותחת בתולדות, משום השם לא קראו לפרשה על שם תולדות. פרשת נוח. פרשת נוח, אלה תולדות נוח. אז מה? אתה אומר, אני קורא לשם של הפרשה, לשם האיש שנמצא בפרשה. יפה. אז פרשת השבוע צריכה לקרוא פרשת יצחק. תראו, אני קורא לתולדות. אז מה פרשת נוח לא קראת לתולדות? לא הבנתי, יש פה משהו שנופל בין הכיסאות. אם אתה אומר שאני מחליט לקרוא לפרשה על שם ההתחלה של התולדות, אז תקרא גם לנוח פרשת תולדות. אם אתה רוצה לקרוא על שם האיש, אז תקרא לפרשת השבוע פרשת יצחק. פרשת יצחק, כי הפרשה שלנו עוסקת כולה בעניינו של יצחק אבינו, מההתחלה ועד הסוף. חיי שרה זה אברהם אבינו שם יותר, ויצא זה כבר יעקב אבינו. פרשת תולדות היא פרשה שמי שרוצה לחפש את יצחק אבינו מוצא אותו בפרשת תולדות. זו שאלתנו פה. נראה איך דרך הדברים שנתבונן בפרשה נוכל אולי לתרץ את השאלה הזאת בענווה. הפרשה כותבת שהמאבק בין עשיו לבין יעקב, המאבק היה ממש בשלבים מאוד מאוד טרומיים, אפילו עוד לפני שידענו מי הם ומה הם. הפסוק אומר, והתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן למה זה אנוכי, ותלך לדרוש את השם. אז מה זה והתרוצצו הבנים בקרבה? נו מה, התרוצצו הבנים בקרבה, שני בפרט בנים, יש אקשן, אז הולכים לרופא, הכל בסדר. מה פתאום הלכת לדרוש את השם? רבותיי, זה מסביר לנו מה עומק דברי חז"ל. אנחנו יודעים שחז"ל למדו מפה את המהלך הידוע, שכאשר רבקה הייתה הולכת ליד בתי כנסיות, בתי מדרש של שם ועבר, הרגישה משהו רוצה לצאת, שהייתה עוברת למקום עבודה זרה, אז הרגישה שמשהו רוצה, אז היא אומרת, מה? היא אומרת, למה לי... אם יש ילד כזה פיצול אישיות יש לו, רוצה גם וגם עבודת השם בשיתוף, לא צריך בכלל את ההיריון הזה, עדיף. אולי יש פה איזה נקודה עמוקה שאולי, אז מה עדיף? עדיף שהוא יהיה עבודה זרה? אז אולי אם הוא יהיה עבודה זרה יהיה אפשרות להשפיע עליו, אבל אם הוא תופס את שני הצדדים הוא מזגזג, הוא לא נוקט איזו אמירה אחת, הוא אוכל את כל העולמות. יש פה נקודה עמוקה אולי, אני חושב, שיש לך אחד שהוא יהודי, מאמין, הכל בסדר איתו, ויש לו שני שעובד עבודה זרה. אם העובד עבודה זרה הוא לא אפשר להשפיע, אפשר להעביר אותו לכיוון אחר, אבל שיש לך אחד שהוא אוכל את כל העולמות איתו, מה תגיד לו? אתה לא יכול לשחק איתו, כי הוא עושה את שניהם. הוא אומר, כן, כן, אני יודע, אני יודע, אני גם דתי. אני גם דתי. לכן הוא הכי מסוכן. אלה הכי מסוכנים. למה? כי הם מכירים. אתה לא יכול לעשות לו את המהפך, את השינוי הזה. כי הוא, כן, כן, אני גם מתפלל, וגם אני ככה. איתו אתה לא יכול לעבוד. סותם אותך. אבל שהוא עובד עבודה זרה, אתה מתחיל לפתוח לו את הראש, כמו שלמדנו בפרשה הקודמת. שאברהם אבינו העדיף את נשות ארם נהריים, ששם היו עוסקים בעבודה זרה, על פני בני חטא, כי הוא אמר, בסדר, יש בעיה במחשבה, תנסה להשפיע, אפשר לדבר, אפשר להשפיע, אפשר להוכיח. אבל שיש לך אחד כזה שהוא מזגזג פה ופה, גם פה וגם פה, אוי ואבוי, אם זה אפשר לעבוד. לכן אומרת רבקה, למה זה אנוכי, לא שווה כל ההיריון הזה, אם מדובר באחד כזה שהוא מזגזג. סתם לומד פה דבר, לומד אתכם פה יסוד בפשט. הגמרא בנידה בדף למד גמדומה אומרת שכל תינוק לפני שהוא נולד הוא לומד תורה, יש מלאך שמלמד אותו תורה. אז אם יש לך מלאך שמלמד אותך תורה, יעקב אבינו, מה אתה רוצה לצאת החוצה לבית המדרש? יש לך מלאך מלמד אותך עכשיו את הכל מההתחלה, תורה, נביאים, כתובים, משניות, גמרות, ספרי, ספרה, הכל. מה אתה רוצה לצאת? שוואץ! למה לצאת? מאחיל אותך עם כפית את הכל. אז פה שתי יסודות בעבודת השם, בפרט לבחורי ישיבה. שתי יסודות. יסוד אחד. נכון. יש מלאך שמלמד אותי. אני נמצא בשום מקום שאני מצליח לקבל ממנו. אבל אם יש לי פרטנר, יש לי שותף, איזה שותף יש לי, וידועים דברי הרמב״ם. אם לא היינו יודעים מי זה, לא היינו מאמינים שזה הרמב״ם כותב את זה. אומר לנו הרמב״ם בשני מקומות, גם בספרו מורה הנבוכים וגם בספרו ביד החזקה בהלכות דעות, כותב הרמב״ם דברים מאוד יסודיים. אומר הרמב״ם, דרך בריאתו של אדם, כך טבעו של אדם, כך האדם מתנהל וכך האדם חי, שהוא נמשך בדעותיו אחר חבריו ואחרי מכריו שנמצאים מסביבו. יש השפעה, כי אדם הוא יצור מדיני בטבע. כך הקדוש ברוך הוא יצר את האדם, להיות מושפע מהסביבה שלו. יעקב אבינו אומר, נכון שיש לי פה איזה מלאך שמלמד אותי תורה ואני גודל איתו, אבל כל זה לא שווה לי שיש לצידי את אותו עשיו שאני יכול להיות מושפע ממנו. וזה הרעיון שחזר רוצים ללמד אותו. דרך האדם להיות מושפע בדעות ממקריו ומשכניו. ולכן אומר רמב"ם, תמיד אדם צריך לשבת בחברת החכמים, בחברת התלמידים, שתמיד יתמלא ויתבשם באור של התורה. זה הדרך, לא לדבר שמה. זה הדרך. זו דרך אחת שהיא לקח גדול לנו, תמיד לשהות בחברה טובה. עכשיו עם חמישי בערב זה מאוד לפורענות. צערנו, יש כל מיני כינוס, התכנסויות למיניהם, סמך מהם. כל מיני התכנסויות למיניהם. וידך פירוש הזיל גמור, לא נבער אותם.
שיום בעשר.
הלוואי, הלוואי שכל מי שפה יהיה גם בעשר ורבע, זה יהיה בעזרת השם לברכה גדולה. אבל אנחנו בתוך עמי אנוכי יושבת, בתוך עמי אנוכי יושבת, ידידי וראי. אז זה רבותיי דבר אחד, כמה חברה יכולה לדרדר בן אדם, להשפיע עליו, ובצד שני כמה חברה טובה יכולה למנף בן אדם, להרים אותו. אז זה יסוד גדול שאפשר ללמוד מפה. דבר נוסף שאפשר לי. יש היום כל מיני ספרים שיכולים לעזור לאדם ללמוד. זה מבורך מאוד. אבל יש לנו בדבר הזה פספוס. הרב קוק מדבר על זה שהיו כל מיני פדגוגים, כל מיני אנשי חינוך והוראה, שרצו לנסות להקל על הלומדים את הלימוד. על ידי ציורים, ועל ידי המחשות, ועל ידי הסברים. יש בזה איזו נקודה אמיתית, לכן זה תופס. ומצד שני אנחנו מפספסים פה את היסוד הכי חשוב שיש בתורה שלנו, שזה העמל. העמל הוא יוצר לאדם קשר, יוצר לאדם את החיבור. רק על ידי שאדם מתאמץ ויגע ומאמץ את שכלו ושוקד על הדברים ומעמיק אותם, אז נוצר לו חיבור. אבל אם הוא מסתכל על הגמר כמו שהוא קורא איזה עיתון או איזה פוסט או איזה קטע בערוץ 7, אז הוא קורא גם את הגמרה ככה, הוא חושב שהיא מחובה, כמו שאתה לא מחובה לאותו מאמר שקראת בערוץ 7 אחרי יום יומיים, זה כבר נשכח ממך, ככה גם יותר יכול לעשות דברים בגמרה. אבל אם אתה תתאמץ מעצמך, תקי, כן, יש ביטוי בחזל, מי זוכה לטעום את החמאה של התורה? מי שמקי את החלב שהוא ינק משדי אמו. אף פעם לא הבנתי מה זה הגמרה הזאת. אז אני רוצה להגיד, צריך להקיא את החלב. החלב שאדם ינק משדי אמו זה ביטוי לתפיסות בוסריות, לתפיסות ראשוניות שאדם קלט אותם כאשר הוא התחיל את ההתפתחות הרוחנית שלו. אדם רוצה לזכות במשהו מיוחד, חמאה זה ביטוי לדבר שהוא משובח, אז הוא צריך להקיא, הכוונה לוותר או לבטל את התפיסות הראשונות שהוא תפס כאשר הוא היה תינוק, שהוא תפס מתי שהוא היה בגיל ההתפתחות שלו. אז הוא זוכה, איך הוא יזכה לזה? רק על ידי עמל. אבל אם הוא נשאר עם התפיסות הראשוניות שלו, אז הוא לא יזכה להוציא חמאה של תורה, כי הוא לא עמל על זה. ואולי זה יעקב אבינו מלמד, הוא אומר, נכון שיש לי מלאך, אבל מלאך מאכיל אותי עם כפית. אני רוצה עמל! בבית המדרש עמלים! זה מה שעושים בבית המדרש. אז מי שיכול ללמוד בלי ספרים שיכולים לגלות לו את כל מה שכתוב, עדיף. יכול להיות שבהתחלה של ההתפתחות של האדם, אדם כן יכול להיעזר קצת, זה יכול לתת לו איזו דחיפה, כי אם לא זה יכול לייאש אותו. אבל לא להישאר עם זה. כן? לא קונים לשיעור א', עזרת השם, שוטנשטיין. יפה, אבל לא להפריע. יפה. יפה. או אפילו לא לקנות גמרות שהן כבר מנוקדות, כמו שכמה בלבטים פה קנו לעצמם. אז מה עשינו? רוצה לראות אותך מפצח לבד את הסוגיה, תעמול על זה. למה העמל חשוב? כי העמל יוצר חיבור, קשר. וזה מה שאנחנו רוצים. שזה לא רק תקרא את המאמר הזה ויופי, זה יהיה לך איזו ידיעה כזאת והיא תחלוף לך. איך אתה תהיה מחובר? כן? אנחנו מבקשים שנהיה דבוקים בתורה, קשורים, שזה חלק מאיתנו. אולי זה יעקב אינו מלמד אותנו. נכון שיש מלאך שמאכיל אותי בכפית, אבל אני רוצה ללכת לעמול. לכן ברגע שהוא מגיע לבית מדרשו של שם ועבר, הוא רוצה לצאת חוצה, כי רוצה לעמול, לא רוצה שיגלו לו. מספרים על הגאון מווילנה שיכלו לגלות לו כל מיני סודות, לא רצה לקבל. סודות התורה רצו לגלות לגאון מווילנה, אבל לא רוצה, אל תגלו לי. רוצה להגיע לזה לבד, כי אם אני מגיע לזה לבד, אם אני מתאמץ, זה הופך להיות חלק ממני. וזה היסוד הגדול של העמל, ההתאמצות. רבותיי, אני רוצה לשים פה על השולחן שאלה. שאלה מעניינת. אולי זו השאלה הראשונה. אם היינו פוגשים את יצחק, זה הייתי שואל אותו. האם יצחק ידע מה מעלליהם של בניו? האם הוא ידע מי זה יעקב אבינו? האם הוא ידע מי זה עשיו או לא? אני ניתחתי את זה בשלושה דרכים. אמרתי, דרך אחת, יצחק אבינו לא ידע, ויש לי מקורות לזה. כתוב שהוא יצד אותו, שואל אותו כל מיני שאלות מתחכמות. תגיד לי, מעשרים את המלח? מלח, איפה ראית את המלח? איפה הוא גדל המלח? הוא יוצא בתוך מים, קשור לאדמה.
האם גם מדבר כזה צריך להפריש תרומות ומעשרות? ככה שואל אותו. עשיו היה שואל את, את, את יצחק אבינו.
אז רק מקבלים פה תורה חמודים. אז אני רציתי לומר דרך אחת לומר שבאמת יצחק אבינו לא ידע מי זה בדיוק עשיו. ולא רק שהוא לא ידע, הוא ראה בו את ההמשך המפעל החיים של אברהם אבינו. ובואו תשמעו למה. הדמות של יצחק אבינו בתנך מצטיירת אצלנו כדמות שהיא אולי הפוכה קצת מאברהם אבינו. אברהם אבינו זה מהפכן. אברהם אבינו עומד מול כל העולם. אברהם אבינו יוצא למלחמות, הולך להביא את לוט, הולך להתפלל על סדום, הוא משנה עולמות, מהפכן, איש מהפכן. יצחק אבינו, הדמות שלו היא דמות קצת נעלמת. קודם כל, שרוצים לשדך לו שידוך, הוא לא צד בכלל. אברהם אבינו שולח את אליעזר, מביא לו אישה, הנה זאת האישה, מביא אותה הביתה, לחיים טובים ולשלום. א', ב', לוקחים אותו לאקיידה, אז אצל שושי הגננת למדתם שבטח איזה תינוק הזה, הוא סוחב אותו בידיים. אז אנחנו אומרים, 37 שנים הוא היה בזמן הקדה, ותוך כדי התהליך הוא אומר, אבא, תגיד לי, אתה חושב זה ילד קטן, כך הולך עם אבא שלו בדרך, מסתכל על נמלים. הוא אומר, תגיד לי, איפה הסלע עולה? אז אבא שלו אומר לו, don't worry, בסדר. האלוהים, יראה לו הסלע עולה. אל תדאג, יראה, איך להסתדר בדרך. נמצא אולי איזה כבש בדרך. רבותיי, בן 37, הוא לא יודע מי נגד מי. הוא לא יודע מה הולך איתו. לא שואל שלו, לא כאלה, פיצי בן 8, בן 10. 37? אבל מצאתי דבר שהוא עשה בפני עצמו. אתם יודעים מה הוא עשה? הוא חפר בעירות. גם את הבארות שהחליט יצחק אבינו כבר לחפור, כבר מצאנו איזה, מה, איזה יוזמה, איזה יזם, איזה בולדוזר התחיל לעשות מפעל. הוא חפר את הבארות שקרא אברהם אבי. עכשיו יושב יצחק אבינו ואומר, עם ישראל הולך עכשיו מתעתד להיות עם גדול, יש לי בבית קולייניק יושב בקוילר, משתם יושב אוהלים, אז הם אומרים שם ועבר, שם מה זה אוהלים, בבית מדרשו של שם, בבית מדרשו של התורה שלנו, תורה ענקית, תורה רחבה, תורה גדולה, תורה ששייכת לכל תחומי החיים. מה אני אעשה עם הקולניק הזה? אני צריך בולדוזר. אני צריך איש ג'אבר. זה אני צריך. כי אני מכיר את אבא שלי, מה היה עושה? איזה מהפכות היה עושה? בכל מקום היה הולך, ויקע בשם השם, ויקע בשם השם, ויקע בשם השם, מגייר. מכון הגיור העולמי, זה אברהם אבינו אצלו בבית. אני צריך אנשים כאלה. לא אנשים כאלה, כזה מצטדקים ולא רוצים להפריע, כמו יעקב. לכן הוא אומר, עשיו הוא הממשיך, אין שאלה בכלל, מה אתה בכלל מתלבט? עוד יוסף, עוד יותר אוסיף לכם, רבותיי, לא נתבלבל, עשיו הוא לא כמו ישמעאל. ישמעאל הוא בן האמה. רבותיי, עשיו נולד מיצחק ורבקה. תבינו מה, אני אומר פה דברים פשוטים, אבל אנחנו לא מעכלים אותם, אנחנו מציירים לנו איזה אחד צעיר כזה. רבותיי, הוא יצא מאברהם, הוא יצא מיצחק ורבקה, בדיוק כמו שיצא יעקב. אז ישמעאל ועשיו, it's not the same. זה שתי עולמות שונים. אין הבדל עקרונית בין יעקב לבין עשיו. הם אותו דבר.
אנחנו יודעים את ההיסטוריה, אבל בשלב הזה אנחנו בתחילת הפרשה, יש לנו שניים. הוא אומר ישחק רבי, אני חותם עליו, ברור שהוא מתאים. הגאון מווילנה אומר שיש סוד לא רק באותיות של התורה, יש סוד בטעמים שנמצאים מעל האותיות שלה. אומר הגאון, תן לי את הטעמים, אני כותב לך את התורה. הטעמים הם מדברים. מי שיקשיב טוב, יושב מן הצד ויקשיב טוב לטעמי המקרא, הוא יראה שכאשר המקרא עוסק באיזה נושא טעון, גם הטעמים הם טעמים עסיסיים. יש טעמים, איך אנחנו קוראים אצלנו? טעמים בלבטים. אבל יש טעמים, רבותיי, לדעתי אחד הטעמים הכי עוצמתי, פסוק הכי עוצמתי, שדרכו אתה גם יכול לראות מה מתרחש שם, זה פסוק בפרשת השם. ברגע שנכנס עשיו בפעם השנייה, כן? והוא אומר לאביו, יקום אבי, הבאתי לו לאכול. אז כתוב בפסוק, ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד, ויאמר מאיפה, הוא הצצית ויבא לי ואוכל מכל בטרם תבוא, ואברכהו גם ברוך. בסוף השיעור, לפני הצ'יפסים והפלאפל, תעברו דרך בית המדרש, תעיינו בפסוק הזה, ותראו איזה טעמים, יש טעמים שהם משרתים, ויש טעמים שהם מלכים, כל מיני סגנונות שיש, חלוקה בטעמים. יש טעם גדול, כמו בזר גדול, ויש תלשה, ויש אזלג יריש, ויש... כאילו, אם אקריא לכם את הפסוק פה בטעמים, אתם תראו איזה פסוק פה טעון, כאילו מה קרה פה? רבותיי, הפסוק הזה אומר שקרה פה מהפך אצל יצחק אבינו בפנים. הבנתי, אז הוא ברך ברכה את יעקב ולא את עשיו. מה אתה חרד? רבותיי, חרדה זה ביטוי, זה לא פחד. חרדה זה כאילו משהו טראומטי עובר על הבן אדם. ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד. מה קרה? אז ברכתנו.